שלום לכם אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי. השיעור הזה נמסר בעילוי נשמת רבי ישראל צבי בן צדוק הכהן, בעילוי נשמת רבי גיטה אומר ובריים בלי, הבת רבי יוחנן, רבי צדיק רבי יוחנן, בעילוי נשמת, הרבי צדיק רבי חזקאל אליהו, בן הרבי צדיק רבי יהושע. יש מחלוקת בגמרא במסכת גיטין בדף נ"ג עמוד א', אם הזק שאינו ניכר, שמי הזק, זה נקרא הזק אם ההזק לא ניכר, או לאו שמי הזק. אם זה לא ניכר בחפץ, אם זה נחשב נזק או לא. חזקיה אומר, שמי הזק, רבי יוחנן אמר, לאו שמי הזק. ואז הגמרא מביאה קושיה מיטיב רבי אליעזר, העושה מלאכה במי חטאת, המים שנותנים להם את אפר הפרה האדומה, והם נפסלים במלאכה, או שעשה מלאכה בפרת חטאת, בפרה אדומה, שאף היא נפסלת במלאכה, פטור לשלם עבורה מדיני אדם וחייב לשלם מדיני שמיים. ויאמרת הזק שאינו ניכר שמי הזק. אם אתה סובר שהזק ניכר, שאינו ניכר, נקרא הזק, בדיני אדם נמי לחייב, אף שלא ניכר הזק במים או בפרה, בדיני אדם הוא יצטרך להיות חייב, הוא יתחייב. למה? כי הזק שאינו ניכר שמי הזק, למה הוא לא חייב בדיני אדם? זה קושיה על הדעה שהזק שאינו ניכר שמי הזק, פה רואים שלאו שמי הזק, לכן הוא פטור בדיני אדם כשהוא עשה פה הזק שאינו ניכר, כשהוא עשה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת. עונה הגמרא, הוא מטיב לה, הוא מפרק לה, הוא הקשה, הוא תירץ בפרה שהכניסה לרבקה. מדובר לא באדם שעשה בפרה או במים מלאכה בידיו, אלא הוא הכניס את הפרה למקום אסיפת הבהמות על מנת שתינק. לא הייתה לשם מלאכה, אלא לטובת הבהמה שתינק את אמה, ורק במחשבתו כיוון שבשעה שעוברת הבהמה תדוש את התבואה, הרי שלא נעשה פסול אלא במחשבה, ואינו על המזיק בגרמה שהוא פטור מתשלומי נזיקין. לכן מיושבת הדעה שהזק שאינו ניכר שמי הזק, בדרך כלל שמי הזק, אבל פה זה בכלל לא הזק, פה הוא התכוון לטובה, וגם מי חטאת ששקל בהם משקולות. לא מדובר שעשה במלאכה בידיו, שזה הזק שאינו ניכר, כי לא רואים על החפץ את ההזק, אלא ששקל בהם משקולות וכל פסולן לא בא, אלא מחמת מחשבתן, שנתכוון להשתמש בהם לשקילה, ואינו אלא גרם בנזיקים שפטור. רש"י אומר שלא תלויות בכף מאזניים ויודע משקלם, ונתן בשר, הוא ידע כבר את המשקל, והוא נתן בשר לשקלו בכף שנייה, דלא עבד במעשה בידיו, הוא לא עשה שום מעשה בידיים, הוא רק הניח את הבשר בצד השני של המשקולת. במקרה כזה זה לא נקרא הזק, זה נקרא רק גרמה, זה רק במחשבה, ולכן לאו שמי הזק לכולי אלמה, והוא חייב רק בדיני שמיים. עד כאן סוגיית הגמרא בסייעת הדשמיה. הרמב״ם בפרק ז' מלכות חובל המזיק בהלכה א' פוסק הזק שאינו ניכר לאו שמי הזק כרבי יוחנן. הוא פוסק שם בלכות חובל המזיק פרק ז' הלכה ה', שעושה מלאכה פרת חטאת חייב בדיני אדם, ורק אם הכניס על הרבקה אז הוא פטור, כפי מסקנת הגמרא כאן. ותמה עליו הכסף משנה וכל הבאים אחריו, הרי תירוץ זה שהכניס על הרבקה הוא חייב רק אם הכניס על הרבקה, אבל בדרך כלל הוא שהוא פטור רק אם הוא הכניס על הרבקה, אבל בדרך כלל הוא חייב, זה דווקא למאן דאמר הזק שאינו ניכר שמי הזק, אז מחויב אם עשה מלאכה גמורה ואינו פטור בדיני אדם, אלא אם כן הכניס על הרבקה, כלומר שהוא לא עשה מלאכה בידיים. אבל אם הוא עשה מלאכה בידיים, יהיה חייב, כי הזק שאינו ניכר שמי הזק, אז מה שהוא כתב בהלכה ה' זה דווקא למדי אמר הזק שאינו ניכר שמי הזק, ולכן הוא אומר שעושה מלאכה בפרת חטאת חייו בדיני אדם, ואם הכניסה לרווקה אז הוא פטור. אבל זה לא מתאים ממה שהרמב״ם עצמו פוסק, כי למדי אמר לא שמי הזק, מבואר בגמרא שאפילו מלאכה גמורה גם כן פטור. הגמרא רק הקשתה על המנדי אמר שהזק שאינו ניכר, לאו שמי הגמרא רק הקשתה על המנדי אמר שהזק שאינו ניכר שמי הזק, ולכן הגמרא הייתה צריכה להעמיד אם שמי הזק למה פטור בדיני אדם, והכניסה לרווקה. אבל לפי המנדי אמר, והרמב"ם פוסק כמו המנדי אמר הזה, שהזק שאינו ניכר לאו שמי הזק, אפילו מעשה מלאכה בידיים יהיה פטור. אז הרמב"ם כותב בפרק ז' בהלכה ה' שרק אם הכניסה לרווקה אז הוא פטור. מה פתאום? לא רק אם הכניסה לרווקה פטור, גם אם הוא עשה מלאכה בידיים יהיה פטור, כי הרמב"ם פוסק שהזק שאינו ניכר לאו שמי הזק כמו רבי יוחנן. אז הרמב"ם לכאורה סותר את עצמו, שבהלכה ה' הוא העמיד כמו המאן דאמר הזק שאינו ניכר שמי הזק, כפי הבנת הגמרא, שזה רק המאן דאמר הזק שאינו ניכר שמי הזק, שדווקא בכניסה לרווקה יהיה פטור, אחרת יהיה חייב. ואילו הרמב"ם עצמו פוסק בהלכה א', פרק ז', שזק שאינו ניכר לאו שמי הזק. ולכן אפילו אם הוא עשה מלאכה בידיים, היא צריך להיות פטור, לא רק אם הכניסה לרווקה. אז יוצא שאיכשהו אולי הרמב״ם הבין שאת האוקימתא של הכניסה לרווקה זה למאן דאמר הזק שאינו ניכר לאו שמי הזק, וזה נגד הגמרא, כי בגמרא האוקימתא של הכניסה לרווקה זה דווקא למאן דאמר שמי הזק. בספר היקר אור אבני ציון של הגאון הגדול רבי בן ציון כאן הוא מתרץ כך, זה מפורפל, אתם צריכים להחזיק חזק. המהרש"א בגיטין בדף נון גימל הקשה למה הגמרא מקשה רק למאן דאמר הזק שאינו ניכר שמי הזק, הלא גם למאן דאמר לא שמי הזק קשה, שהרי בגמרא שם נאמר שבמזיד חייב מדרבנן, שלא יהיה כל אחד הולך ומטמא את טהרותיו של חברו, ולכן הזק שאינו ניכר מדרבנן חייב לכולי עלמא. אז לכולי עלמא קשה, למה אדם שעשה מלאכה במי חטאת פטור בדיני אדם, על כל פנים מדרבנן הוא חייב לכולי עלמא, ולמה הגמרא מקשה דווקא למאן דאמר הזק שאינו ניכר שמי הזק, גם למאן דאמר לאו שמי הזק אבל מדרבנן שמי הזק, שלא ילך כל אחד ויזיק לחברו הזק שאינו ניכר. כך הקשה המהרש"א. אפשר לומר שלכאורה יש להקשות, למה עושה מלאכה גמורה בפרת חטאת חייב בדיני אדם? והרי לפי המאן דאמר הזק שאינו ניכר שמי הזק, והרי בחולין דף י"א עמוד א' לומדים רוב דין רוב מפרה אדומה, שאמר רחמנה ושחט ושרף, מה שחיטתה כשישלמה ושרפה כשישלמה, ולאיחוש דילמה טריפה היא, אלא לאו משום דזלינה בת ערובה. לומדת הגמרא שכמו שהשחיטה היא כשישלמה, גם השריפה כשישלמה, ולמה שלא נחשוש שמה היא טריפה אלא לאו משום דאזלינן בתר רובה, הולכים אחר הרוב. ואם כן, ולכן צומחים על הרוב שבהימה שלמה, אז מכאן לומדים דין רוב. ואם כן, קשה לפי מה שאנחנו פוסקים בבבא קמא ממבב ובבבא בתרא צדי ב' כשמואל, שאין הולכים בממון אחר הרוב, למה חייב בעושה מלאכה בפרת חטאת? הרי יש מיעוט של בהמות שהן טריפות אלא שהולכים אחר הרוב, אבל בממון אין הולכים אחר הרוב, ואם הבהמה טריפה, כשהוא עשה מלאכה בפרת חטאת, הרי לא הפסיד לו כלום, כי הבהמה בין כה טריפה, אז למה שלא נלך אחר, למה שלא נחשוש למיעוט שהבהמה טריפה, ולא יהיה חייב כשעשה מלאכה בפרת חטאת? כי אי אפשר לומר שהולכים אחר הרוב, שרוב בהמות אינן טריפות, כי בממון אין הולכים אחר הרוב, וזו קושה עצומה לכאורה. אלא שיש לומר, לפי מה שכתב בפני יהושע בכתובות אף עין וו עמוד ב', דיבור המתחיל כל, שרק בבריא ושמע אין הולכים בממון אחר הרוב. כשהבריא אומר כמו המיעוט, אין הולכים בממון אחר הרוב, אבל בשמע ושמע באמת הולכים אחר הרוב גם בממון ומוצאים מהמוחזק. ובשוט בסמים ראש, סימן חפתת כתב גם כן כמו הפני יהושע, שבממון הולכים אחר הרוב, אם יש שמע ושמע. ואם כן, משבט הקושיה, שמע טריפה, הבהמה, ואם הבהמה טריפה, אנחנו הקשינו שאין הולכים בממון אחר הרוב, יש חשש שמה בהמה טריפה, אבל פה זה שמע ושמע. הצד שבהמה טריפה זה גם שמע, שמע ושמע הולכים אחר הרוב. שמע זה כן טריפה, שמע זה לא טריפה, אנחנו לא יודעים. ולכן, מכיוון שזה שמע ושמע, כן הולכים אחר הרוב, ולא חוששים שבהמה טריפה, ומי שעושה מלאכה בפרת חטאת, אם הזק שאינו ניכר שמי הזק, יהיה חייב, כי באמת הזיק לו, ולא חוששים שמה טריפה, כי זה שמה ושמה. אמנם, לפי מה שכתבו התוספות בבבא קמא דף כ"ז עמוד ב', שמה שאין הולכים בממון אחר הרוב, הוא משום סמוך מיעוטה לחזקת ממון. למה אין הולכים בממון אחר הרוב? כי יש מיעוט ויש גם חזקת ממון. אז אם אומרים סמוך מיעוטה, לסמוך את המיעוט, לצרף את המיעוט לחזקת ממון, הרי טעם זה שייך גם במקרה של שמע ושמע. אז אם נלך לפי התוספות, שוב נחשוב שמע היה טריפה והבהמה הייתה טריפה, וסמוך מיעוטה לחזקת ממון, ולא נחייב אותו, יש לו חזקת ממון. אבל מה שסמוך מיעוט על החזקה, הכלל הזה שמצרפים את המיעוט לחזקה, זה רק דין דרבנן, כמו שכתב המהרש"א בחולין דף י"א עמוד א', בתוספות שם דיבור מתחיל מנה, זה רק דין דרבנן. ואם כן, אפילו לשמואל, מה שאין הולכין בממון אחר הרוב הוא רק מדרבנן, כי הרי סמוך מיעוט על החזקה, שאנחנו מצרפים את המיעוט לחזקה ולא מוצאים על פי הרוב, זה רק דין דרבנן. אז זה מה שאמר שמואל, אין הולכים ממון אחר רוב, זה רק דין דרבנן, כמו שכתב הפרי מגדים בגינת ורדים בכלל למתת, ושם בכלל סמך א', ראש יוסף חולין דף י' א'. ובספר בית לוי, לא בית הלוי, אבל בספר בית לוי, שער כתובה וקידושים בפרק א', כתב שלפי רב שסובר הולכים ממון אחר רוב, ומשום שמכיוון שכל עניין סמוך מיעוטה לחזקה הוא רק דין דרבנן, לכן לא אומרים כך אלא באיסור ולא בממון. באיסור אנחנו חוששים לדרבנן הזה, אבל לא בממון. לכן סובר רב שהולכים בממון אחר רוב לא אומרים סמוך מיעוטה לחזקה. וכתב שם לחדש בספר בית לוי שלגבי ממון שאינו מחויב אלא מדרבנן, גם לרב אין הולכים בממון אחר הרוב. שוב, רב אומר שהולכים בממון אחר הרוב, למה? כי כל הכלל הזה שסמוך מיעוטה לחזקה זה רק דין דרבנן, אז בענייני ממונות הרב לא חושש לזה. אבל אם הוא רק חייב לו מדרבנן, גם לרב אין הולכים בממון אחר רוב, שמכיוון שכל עיקר חיוב הממון הוא רק מדרבנן, ומדרבנן הרי אומרים סמוך מיעוטה לחזקה, במקרה כזה שווה ממון לאיסור, שאם הוא רק מחויב דרבנן אז אנחנו עכשיו ברמה של רבנן מדרבנן, אז מדרבנן אומרים סמוך מיעוטה לחזקה, אז אם הוא חייב לו רק מדרבנן סמוך מיעוטה לחזקה, ואז מה יהיה הדין? לא נוציא את הממון, נחשוש למיעוט. אז רב אומר שבדיני דרבנן אין הולכים ממון אחר רוב, כי הרי סמוך מיעוט על החזקה זה דין דרבנן, ואם זה רק שאלה דרבנן שהוא מחויב ממון מדרבנן, אומרים סמוך מיעוט על החזקה ויהיה פטור ונחשוש למיעוט. ולפי זה אפשר לומר שאפילו שאנחנו פוסקים כשמואל שאין הולכים בממון אחר רוב, אבל בשמה ושמה גם לשמואל הולכים אחר רוב, כדברי הפני יהושע הנזכר לאל. בכל זאת בממון דרבנן אפילו בשמה ושמה אין הולכים אחר הרוב. למה בשמה ושמה לא נלך אחר הרוב? שם נאמר סמוך מיעוטה לחזקת ממון, כמו שאמרנו לפי רב נאמר גם לפי שמואל. הרי שמואל אומר לפי הפני יהושע ששמה ושמה הולכים ממון אחר הרוב, אבל אם זה רק דין רבנן אפילו בשמה ושמה אין הולכים ממון אחר הרוב, סמוך מיעוטה לחזקת ממון. ואפילו שמה שסמוך מיעוטה לחזקה הוא רק מדרבנן, בכל זאת בממון שכל החיוב הוא רק מדרבנן אפשר לומר סמוך מיעוטה לחזקת ממון כאמור. ואם כן מיושבת קושיית המרשה שהגמרא הקשתה רק לאמן דאמר הזק שאינו ניכר שמי הזק הוא לכאורה קשה, כנעל למה בעושה מלאכה גמורה בפרת חטאת חייב, שמטריפה היא שפרה אי אפשר לבדוק, הכל נעשה כשישלם ואי אפשר לבדוק. אז גם למען דאמר הזק שאינו ניכר שמי הזק צריך להיות פטור, כי נחשוש שמת ריפה, וכשהוא עשה מלאכה הוא לא הפסיד כלום בבהימה, כי אין הולכים בממון אחר הרוב. וצריך לומר כנל שבשמה ושמה לכולי אלמה הולכים בממון אחר הרוב. אז כן, אז כאן יש כן ללכת אחר הרוב, כי מדובר בשמה ושמה, אבל כל זה למען דאמר הזק שאינו ניכר שמי הזק, אבל למען דאמר הזק שאינו ניכר לא שמי הזק ורק מדרבנן חייב, שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ומפסיד לחברו. וזה מה שהקשה המרשה, המרשה אמר שלכולי אלמה, לכולי אלמה צריך להיות חייב בעושה מלאכה בפרת חטאת, כי גם למד יאמר לאו שמי הזק, הזק שנאמר כאן לאו שמי הזק, על כל פנים מדרבנן יהיה חייב, אבל זה לא נכון, כי למד יאמר לא שמי הזק חייב רק מדרבנן, למה שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ומפסיד לחברו, הולך ומתמי תערותיו של חברו? הרי בממון מדרבנן גם בשמה ושמה אין הולכים אחר הרוב, שאומרים סמוך מיעוטה לחזקה אפילו שזה רק מדרבנן, הרי כל החיוב זה רק מדרבנן. אמרנו שאם אנחנו במסגרת של דיני דרבנן, דינים דרבנן, אז באמת חוששים למיעוט ואומרים סמוך מיעוטה לחזקה, שהם תקנו והם תקנו כאמור. ולכן הגמרא לא הקשתה אלא למען דאמר הזק שאינו ניכר שמי הזק, כי אם נאמר הזק שאינו ניכר, שמי הזק, אז אומרים שזה מקרה של שמע ושמע, ואז הולכים אחר הרוב. אבל אמרנו שלפי המנדי אמר הזק שאינו ניכר לאו שמי הזק, כל החיוב שלו זה רק מדרבנן. ואם כל החיוב שלו זה רק מדרבנן, אין הולכים אחר הרוב גם בשמה ושמה, כמו שאמרנו. ואם אין הולכים אחר הרוב, אולי הבהמה טריפה, ואם הבהמה טריפה הוא לא עשה לו שום נזק, ואם הוא לא עשה לו שום נזק הוא לא יהיה חייב למדי אמר הזק שמו ניכר לאו שמי הזק. אז לכן הגמרא כמיד את הקושיה לפי המנדי אמר הזק שאינו ניכר שמי הזק, כי אם שמי הזק אז אנחנו באמת הולכים אחר הרוב, כי אומרים פה שמה ושמה הולכים אחר הרוב. אבל אם כל הדין זה דרבנן, אז כמו שהקשה מרשה, אז אם זה דרבנן לכולי אמר חייב דרבנן, לא, כי אם זה רק דין דרבנן, אומרים שבדין דרבנן אין הולכים אחר הרוב, כי חוששים למיעוט, סמוך מיעוטה לחזקה. וזה נפלא מאוד לתרץ את קושיית המרשה. אמנם הרי מדובר בפרה בת שנתיים, ואם כן יש חזקה שאינה טריפה, למען דאמר בחולין בכמה מקומות שטריפה אינה חיה יותר מיוד בית חודש. אז אם זה פרה בת שתי שנים, אז חזקה שאינה טריפה. אם כן, אין לומר בפרת חטאת סמוך מיעוטה שהוא טריפה לחזקת ממון של הנתבע, ונחייב אותו שכנגד זה יש חזקה שזה לא טריפה, שטריפה אינה חיה. ושוב חוזרת הקושיה למקומה, למה לא מקשה הגמרא למאן דאמר הזק שאינו ניכר לאו שמי הזק, שעל כל פנים מדרבנן חייב בדיני אדם, מדרבנן חייב. ואין לומר כמו שרצינו לומר שבממון דרבנן שוב אפשר לומר שם הטריפה ואין הולכים בממון אחר הרוב, כמו שרצינו לומר שאפילו שזה שמה ושמה בכל זאת מדרבנן סמוך מיות על חזקת ממון, כאמור שזה לא נכון, שרי נגד חזקת ממון יש חזקה שזה כבר לא טריפה, שטריפה אינה חיה. אם זה לא טריפה הוא יהיה חייב לשלם. וקשה, שוב וקשה קושיית המרשה, למה הגמרא לא מקשה למאן דאמר הזק שאינו ניכר לאו שמי הזק, כי הוא יהיה חייב מדרבנן. ואל תגיד לי שהוא פטור כי פה סומכים על המיעוט, סמוך מיעוט על החזקה, זה לא נכון, כי נגד זה יש חזקה שאינה טריפה, הוא יהיה חייב אם אינה טריפה, כי זה כבר יותר משנה. אבל יש לומר שמי סובר שזק שאינו ניכר לאו שמי הזק, רבי יוחנן. ובגמרא נידע דף חב דלת עמוד א' מבואר שרבי יוחנן סובר שטריפה חיה. ראיין שם בפירוש ראשי דיבור מתחיל בין רבי ינא לרבי יוחנן. ואם כן מתורצת היטב הקושיה שהגמרא לא הקשתה למאן דאמר הזק שאינו ניכר לאו שמי הזק, שיחייב על כל פנים מדרבנן בידי אדם. למה? שהרי מרא דשמעתא של הזק שאינו ניכר לאו שמי הזק הוא רבי יוחנן, ולפי רבי יוחנן אין חזקה שאינה טריפה אפילו בפרה בת שנתיים, שהרי רבי יוחנן סובר שטריפה חיה. ושוב יש לומר כנ"ל שבממון דרבנן אפילו בשמה ושמה אין הולכים אחר הרוב, שמדרבנן אומרים סמוך מיעוטה וחזקה. ואם כן בעושה מלאכה גמורה בפרת חטאת, גם כן פטור בידי אדם שאולי טריפהו, שמה טריפהו, ולא הפסיד כלום. ואין הולכים בממון אחר הרוב. ומה רצינו לומר? רצינו לומר שכנגד זה יש חזקה, שבהמה אינה טריפה והוא כן חייב, כי זה פרה בת שתיים. תשובה זה רבי יוחנן, שהוא אומר שטריפה חיה יותר משנה, ולכן אין כאן שום הוכחה שזה לא טריפה. ושוב נחשור שמה זה טריפה, וזה רבי יוחנן לשיטתו, וסמוך מיעוט על החזקה וחוששים למיעוט, ולכן עושה מלאכה בגמורה בפרת חטאת פטור. לפי רבי יוחנן, הזק שאינו ניכר לאו שמי הזק, והוא לא חושש, הוא חושש שם הטריפה, ולא אכפת לו שזה כבר יותר משנה, כי הוא אומר שטריפה חי. אין הולכים המון אחר הרוב, שם זה טריפה, הוא לא הפסיד לו כלום. הוא מיושב את קושיית המערשה, שהגמר הקשתה רק למדי אמר, הזק שאינו ניכר, שמי הזק. אבל כל זה לרבי יוחנן לטעמי, רבי יוחנן לשיטתו שסובר טריפה חיה. אבל הרמב״ם הרי פסק, טריפה אינה חיה. ואם כן, בפרת חטאת, שהיא בת שתיים, שהיא בת שנתיים, יש חזקה שהיא לא טריפה. ואין לומר בפרת חטאת, אין הולכים בממון אחר הרוב ושמה טריפה ולא הפסיד כלום, שזה לא נכון, שרי יש חזקה שהבהמה היא לא טריפה נגד חזקת ממון. ושוב, אפילו שהזק שאינו ניכר לאו שמי הזק, בכל זאת יהיה חייב מדרבנן, אפילו בדי אדם, כמו שאמרנו, שלא יהיה כל אחד, אחד הולך ומתאמת האורותיו של חברו, שלא יהיה כל אחד מפסיד לחברו. וכתברי הגמרא למדי אמר הזק שאינו ניכר לאו שמי הזק. אז יוצא לפי הרמב״ם שלמד אמר הזק שאינו ניכר לאו שמי הזק יהיה חייב מדרבנן, כי לכולי עלמא חייב מדרבנן בהזק שאינו ניכר, כי חוששים למיעוט, כי לא חוששים למיעוט, לא חוששים למיעוט, כי מדרבנן יש גזירה שלא יהיה כל אחד מטמא טהרותיו, מזיק לחברו, מפסיד לחברו. אז לכולי עלמא חייב. רק רבי יוחנן לשיטתו, הוא אומר שאינו חייב, מכיוון שרבי יוחנן סובר שאנחנו יודעים פה שלא מדובר בטריפה, כי רבי יוחנן אומר שאולי מדובר פה בטריפה. אבל לפי הרמב"ן, שאנחנו יודעים שלא מדובר בטריפה, באמת יהיה חייב מדרבנן. אז למה באמת כתוב בברייתא שהוא לא חייב לצאת רק ידי שמיים, אבל בידי אדם הוא פטור? בהכרח שמדובר שהוא הכניס את הפרה לרבקה על מנת שתדאג, תנק ותדוש ותדוש, ואסור רק משום המחשבה. וזה רק גרם הזק, הוא פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אז לפי הרמב״ם ההוקימתא, זה גם לפי המאן דאמר, הזק שאינו ניכר לאו שמי הזק, כי מדרבנן שמי הזק, ולכן צריכים להעמיד שהוא לא עשה שום נזק רק במחשבה, לכן הוא חייב רק לצאת ידי שמיים. והדברים היו מיושבת שיטתו של הרמב״ם, והדברים נפלאים עד למאוד מאוד פטור בפרח, שהרמב״ם באמת סובר את זה כשאינו לקר לב שמעזק, אבל צריך את הוקימתה שהכניסה לרבקה, רק אז הוא פטור, שאחרת יהיה חייב בדרבנן, כמו שהסברנו בעריכות, יהיה רצון שנזכה כולנו ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ובקיים בכל דברי תלמוד תורתו באהבה. אמן ואמן. שלום עליכם, אהובי, ידידיי, מוריי ורבותיי.